בני 14 עד 18, זה השלב לפתוח חשבון בדיסקונט. הם ילוו אתכם בדרך לעצמאות כלכלית עם חבילת ההטבות הכי שווה, ומי יודע, עם הכסף שתחסכו, תוכלו אולי לעשות מנוי פה, ולא לשמוע אותי יותר כאן. למרות שמי ירצה דבר כזה. בקיצור, הבנתם.
למצטרפים חדשים בגילי 14 עד 18, כפוף לתנאי הבנק המפורט באתר.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
לאה נאור היא אחת הנשים שעיצבו את פס הקול של הילדות בישראל. היא כתבה את מקהלה עליזה.
על ראש הברוש שבחצר, שמחה והמולה.
ואת שירי המחזמר, זרעים של מסטיק.
אנחנו זרענו מתחת לפלסטיק, זרעים של מסטיק, זרעים של מסטיק.
וגם חלק נכבד משירי הפתיחה של תוכניות הטלוויזיה ששודרו במשך שנים בחינוכית.
עד סוף הדרך
אני אישה קטנה מאוד ושמי פלפלת יש לי כפית קסמים קטנה
כפית קסמים שובבה
פרפרים מכל מיני צבעים ירדו אליי ביום אביב נעים הביאו לי
השירים שלה מלאים שמחה ואור אבל לשיר אחד התגנבו מבלי משים גם עצב וחושך
כל האור מזמן הלך
אתם ואתן על שיר אחד, אני מאיה קוסובר, והפעם הסיפור מאחורי השיר בואי אימא, שהגיע מברית המועצות לשעבר עם מילים אחרות ומשמעות אחרת. והפך להיות אחד משירי הערס המוכרים והאהובים במוזיקה הישראלית. שיר שתמונים בו היחסים עם האימהות שלנו, עם החושך והפחדים, ובעיקר עם הקושי להיפרד.
אמא שלי כתבתי את בואי אמא. הייתה אישה מיוחדת במינה. שמחתי הגדולה, היא באמת נשארה איתי עד שגדלתי. היא נפטרה בגיל 98.
זאת לאה נאור. היום היא כמעט בת 90, וכשהיא הגיחה לאוויר העולם, השנה הייתה 1935.
נולדתי בהרצליה, בצריף דולף. היה גשם נוראי ולא הייתה דרך בית חולים, אז פשוט נולדתי בבית. הרופא הגיע לילד אותי על אופניים, והביא איתו תנור. אחותי סיפרה לי שהיא סתמה את האוזניים כי אמא צרכה.
לאה הייתה השלישית מבין ארבעה ילדים שמאוד אהבו את אימא שלהם.
היא הייתה אימא מאוד עסוקה. אני זוכרת, היה לנו רפת. היו באים אלינו לקנות חלב, גבינה, שמנת, היא הייתה עושה. היא גם הייתה אומרת לי כל מיני משפטים חכמים. ואני אגיד לך, וזו יצאה טובה, רוצה להיות תמיד בריאה ומאושרת. שמרי תמיד על רגליים חמות, בטן חצי ריקה, לב חם וראש קר. ואני שומרת את זה תמיד, זה נכון.
כשלאה סיימה את הלימודים בבית הספר החקלאי, היא הצטרפה לגרעין נחל כדי להגשים את החזון שעל פיו חונכה ולהקים קיבוץ בנגב המערבי.
אנחנו הקמנו את נחל עוז. אנחנו היינו מאוד צעירים, מאוד נחושים, נחרוש עד התלם האחרון. אנחנו אזרחנו את נחל עוז, לפני זה זה היה היחזות. יש לי הרגשת אשמה עכשיו על העניין הזה, אבל...
את השיר הראשון שלה עליה פרסמה באלון של המשק החדש. מוטקה, שהיה מרכז האלון, התלהב מכישרון הכתיבה שלה, ושניהם מצאו עצמם כותבים וחברים מרכזיים בוועדת התרבות.
המפעל הראשון שלנו ביחד היה לכתוב את החוברת לזכר הבחור שנהרג ראשון בנחל עוז.
כעבור כמה שנים, חבר נוסף של לאה ומוטקה נהרג בגבול של הקיבוץ. שמו היה רועי רוטברג.
בא אליי מרכז המשק אז, ואמר, תראי, אנחנו צריכים למצוא מקום לבית גברות, כי את רועי גברו פה, בקיבוץ. אמרתי לו, אתה ואני הולכים לחפש מקום בבית קברות? אומר, אני מרכז המשק, את מרכזת הנוי, מי ילך?
וכך לאה הקימה את בית הקברות בנחל עוז. ובזמן הזה, היא ומוטקה המשיכו לכתוב יחד שירים וטקסטים להזכרות, לחתונות, לחגים ולמסיבות.
מוטקה כתב שירים בהתחלה, אבל הוא נסוג מזה.
אחרי שראיתי מי יש לי עסק, אז אמרתי, אני עובר לתחומים אחרים.
אבל מתי האהבה נצטה?
יספר את כל הסיפור.
את מדברת איתי על שיתוף פעולה מקצועי.
היה לנו שיתוף פעולה מקצועי. לאט לאט שמתי לב שאני מסודרת לשמירה יותר מדי. מוטקה היה מארגן שמירה. וכל פעם שהייתי שומרת, אז מוטקה היה בא להחליף את מי ששמר איתי, כי בנים שמרו לבד, בנות שמרו בשתיים. הוא היה בא, היה לו כל מיני תירוצים, צריך לעשות שיר חתונה, או צריך לעשות מאמר, או צריך לארגן יום עיון, משהו. לקח לי זמן להבין שהוא לא בא רק בגלל זה.
היא הייתה יפה ונורא מוכשרת.
3.5 שנים הם היו בנחל עוז.
היה לנו קשה, סבלנו שם אבדות והפגזות.
אבל אחרי מבצע סיני, הייתה תחושה שמשהו השתנה.
היינו אפילו נוסעים לעזה. היו החבר'ה שלנו נוסעים לרופא שיניים בעזה. ואנחנו היינו נוסעים לקניות ולים וזה. זה היה כמו שלום. חשבנו כבר עכשיו, גמרנו את תפקידנו. עכשיו שלום, כבר לא צריכים אותנו כאן, כבר לא שליחות. אפשר לעשות משהו לעצמנו. ועזבנו.
מחיי הקיבוץ הם עברו ישר לעיר הגדולה.
תל אביב, תל אביב, תל אביב.
אנחנו גרים בתל אביב בקומה 4, בלי מעלית, חדר קטן עם מטבח משותף, משהו מאוד מאוד צנוע, סגפני.
באחת הקומות התחתונות גר ילד קטן. בינו לבין לאה נרקמה חברות מיוחדת.
אני הייתי חברה שם של הרבה ילדים, אבל ילד אחד היה במיוחד, הוא היה בן 3.5 נדמה לי, או 4, שהוא היה מטפס בקומות, הוא היה איכשהו מטפס מגיע אליי, והייתי מספרת לו סיפורים, לא שהייתי בייביסיטר שלו, זה סתם ידידות לשמה. ויום אחד אמרתי לו, אל תעלה מחר, חבל שתעלה כל כך הרבה, כי אנחנו עוברים מפה דירה. והוא אמר לה, את לא יכולה לעבור מחר, את צריכה לחכות שאני אגדל. וזה נשאר אצלי בראש שנים, שנים.
לאה ומוטקה עברו לדירה אחרת בתל אביב, שם הם הפכו להורים ולאה לאימא. ב-1960 נולדה ביתם הבכורה, נטה, ואחרי שעברו לגור בהרצליה, בשנת 63, נולד בנם השני, אמיר. במהלך השנים האלו, לאה כתבה כמה שירים ללהקות הצבאיות ולאריק לוי, וב-1965, נחום מימן ביקש ממנה שתכתוב שיר למסיבת הסיום של ילדי וילדות כיתה ו' מקיבוץ בית אלפא, כיתת סלע. משיר אחד, הפרויקט הפך למחזמר, ולאחר כמה חודשים הופק ויצא באלבום זרעים של מסטיק. את השירים שרה דליה פרידלנד בליווי ילדי וילדות קיבוץ בית אלפא.
מאכל את הירח רק את מול היעגול, איך אפשר את הירח כמו תפוח לאכול?
כבר... השנה הייתה כבר 1968 והטלפון בבית של לאה צלצל. בצד השני של הקו הייתה הזמרת אסנת פז, שהייתה מאוד מוכרת בשנות ה-60, עם להיט שלא הפסיק להתנגן ברדיו. שיר שלכת אדומה.
שיר שלכת אדומה, שיר לשמש
האור. וביקשה ממני שיר שאני אכתוב, והיא צריכה להקליט משהו בעוד כמה ימים. היא השמיעה לי מנגינה.
את השיר הרוסי והמנגינה היפה, אסנת מספרת שהיא הכירה עוד מילדותה.
אני קצת צרודה היום, אז תסלחו לי. שמי אסנת פז, נולדתי בקיבוץ שער עמקים. זה קשור מאוד לשיר הזה גם, כיוון שזה היה קיבוץ השומר הצעיר. אז היה מותר לשמוע רק שירים רוסים או שירים עבריים. והיה לנו רק רדיו אחד בחדר האוכל גדול כזה. שם היו מתנגנים השירים הרוסיים. אני הייתי תמיד מקשיבה. ואת השיר הזה ברוסית מאוד אהבתי. קלטתי שיש שם את המילה אומניה מאמה, אומניה מאמה, אמא שלי, אמא שלי. וכשגדלתי ונהייתי זמרת, אמרתי, את השיר הזה אני מוכרחה לעשות. ואז יום אחד מישהו הביא לי תקליטון קטן מברית המועצות שהיא עוד הייתה אדומה, עם השיר הזה, במקרה, בביצוע של שתי זמרות, שני קולות, משגע. אמרתי, זהו, אני חייבת לעשות את זה.
את הביצוע הזה אסנת השמיעה ללאה כשביקשה ממנה לכתוב לשיר מילים בעברית.
ואז לא היה עוד קשר עם רוסיה, לא ידענו לברר מי כתב את השיר או מה, ומה השיר, כי אני לא יודעת רוסית. שמעתי אותו שוב ושוב, והיות והיה שם אמא, מאמה, אז חשבתי שזה שיר ערס.
לאה התיישבה לכתוב את המילים, וברגע הזה נשפך אל הדף גם הזיכרון של המשפט שאמר אותו ילד חבר שכן מהדירה הראשונה בתל אביב. זה שביקש ממנה להישאר איתו עד שיגדל. ולשיר הערס המתהווה נכנסו כמובן גם החוויות של לאה כבת וכאימא צעירה.
כל האור מזמן הלך לו. אל תקחי פתאום גם את. בואי אמא, בואי אמא, בואי שבי איתי מעט. בעצים מכה הרוח, וידייך כה חמות. אל תלכי, ספרי לאמא, איך באים החלומות? אם פתאום מלאך יופיע, אל חדרי יבוא בלעת. בואי אמא, בואי אמא, ותראי אותו גם את. לא, איני פוחד בחושך, ואיני רועד בכלל. בואי אמא, בואי אמא, שבי איתי עד שאגדל. כשכתבתי אותו, חשבתי שזה שיר שובבי כזה, על ילד שלא רוצה לישון ולא רוצה שאמא תחבל לו את האור, וממציא כל מיני תחבולות שלא תחבל לו את האור. כשראיתי מה יצא לי, וראיתי כל האור מזמן הלך לו, לא כל כך התכוונתי, אבל הבנתי שהשיר הזה הוא לא רק על המניפולציות של הילד, אלא גם על ליקוי המאורות, ועל ההבדל בדורות, ועל העזיבה, ועל העצב שמביא החושך. וחשבתי שיש מרחק מאוד קטן בין כיבוי אורות וליקוי המאורות, ושאמא יוצאת היא מחבה את האור, זה מאוד סמלי, זה מאוד עצוב. זאת אומרת, כשכתבתי את זה, אני חשבתי שיקחו את זה גם במקומות האלה. אני ידעתי שיקחו את זה גם. אני גם התכוונתי שאולי בעומק נפשי. אבל אני תמיד אמרתי, לא, זה שיר שובבי, זה שיר שילד תחבולן מנסה את כל התחבולות שיש לו בחיים, שאמא לא תצא ותחבא את האור. חשבתי שלא יתפסו אותי.
המילים שלאה כתבה והבקשה של הילד מהאימא בשיר נגעו באסנת במקום מאוד אישי וחשוף.
אצלנו בקיבוץ לא קראו להורים באמא אבא, רק בשמות. עד היום אני לא מבינה למה, אולי בגלל שהילדים היו של כולם, ולא של חאו שלי. קראנו להם בשמות כל החיים. יום אחד שבאתי כבר כשהייתי מבוגרת, אמא שלי אומרת לי, אולי תקראי לי פעם אחת אמא. אמרתי לה, זה נורא מוזר לי לקרוא לך אמא, כשכל החיים אמרת לי לקרוא. זה קטע כואב, כי שנינו הפסדנו, גם ההורים וגם הילדים.
אסנת גדלה בקיבוץ בשנים שבהן התפיסה החינוכית הייתה שהילדים גדלים בבית הילדים, בלינה המשותפת.
כולנו התיישרנו לפי הקו, לא ידענו משהו אחר. ידענו רק את המסגרת שלנו, העגולה, לא ידענו מה יש מעבר לגדר. בלינה המשותפת היה חלק להתיישר. יש ילדים שלא הייתה להם בעיה עם זה, אבל מי שהיה קצת יותר רגיש, אז הייתה לו בעיה. ובעצם לא היה לנו כל כך מגע עם ההורים, רק כמה שעות אחר הצהריים, שהיינו באים לבקר אותם. ולא היה להם כל כך ראש אלינו בשעות האלה. להגיד לך שאהבתי את זה? לא. אפילו סבלתי מזה. אבל בדיעבד היום אני מבינה שלא הייתה להם ברירה.
אל תלכי ספרי לי אמא.
את השיר אסנת הקליטה יחד עם מקהלת צדיקוב, ונוצר מין דיאלוג בין הקול שלה לקולות של הילדים.
אל תלכי ספרי לי אמא, איך באים החלומות.
בואי אמא לא התפרש כשיר שובבי כמו שלאה חשבה או קיבתה, ואת העצב שבו חשפו ראשונים הילדים.
יום אחד אחרי שנים הייתי נוסעת לבקר בבתי ספר ולספר להם על הכתיבה שלי ולענות להם על שאלות. אז לפני שיצאתי, ילדה אחת רצה אליי ונתנה לי פתקה. פתחתי, זה היה כתוב בשגיאות, והיה כתוב, לאה, את יודעת, השיר בואי אמא יותר מדי עצוב לי ואני כמעט בכיתי. ואז אמרתי, וואו, תפסו אותי.
המון אנשים שאני פוגשת והם מזהים שאני המקור של בו אימא, אומרים כמה בכיתי כשאימא שלי שרה לי את זה. גם אימהות אומרות לי את זה וגם ילדים בוגרים שהם שמעו את זה. איכשהו זה נכנס כשיר עצוב, וזה באמת עצוב. בואי שבי איתי עד שאגדל. בואי, תראי, בואי תהי איתי. וזה כאילו מתקשר לאימא שלי שלא הייתה איתי. הייתה איתי, אבל לא אכלה איתי ולא חיתלה אותי ולא ידע בכלל מה אני מרגישה.
ב-1968 השיר כבר שודר ברדיו, יצא על גבי תקליט והפך מוכר ואהוב. שנה לאחר מכן, אותו הלחן קיבל מילים אחרות.
בואי
את הגרסה שנקראת בואי רוח שר הזמר ליאור ייני וכתב הסופר יעקב שבתאי לרגל מופע מיוחד בשם הלוך הלכה החבריה. זה היה ערב שהוקדש כולו לשירים הרוסיים שהשפיעו רבות על הזמר העברי בראשיתו.
יום ועוד יום, שנה ועוד שנה, כמו מילים ללא מנגינה.
הייתה בו מחאה כנגד הדיכוי של חופש היצירה שאפיין את ברית המועצות באותה תקופה, וגם תמיכה באסירי ציון שישבו שנים בכלא.
בואי רוח, מי ישוב מחזרה.
את השיר בואי רוח שרו בעיקר חניכי וחניכות תנועות הנוער. אבל הוא לא עמד במבחן הזמן, בניגוד לבואי אימא, ששכבות המשמעות שתמונות בו נחשפו שוב ושוב, בסיטואציות שונות. אחת מהן קשורה למקור ברוסית.
היום, בסמוך לשעה 2 אחרי הצהריים, פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל.
השנה הייתה 1973, מלחמת יום כיפור פרצה במפתיע, וצוותי הוואי נשלחו למוצבים השונים כדי לעודד את החיילים.
גאולה נוני ואני היינו צוות הוואי, שדילג ממוצב למוצב, שר שירים ישראלים.
זה עקיבא נוף, שמוכר כחוטב השירים מים לדוד המלך, איזבל ועוד. בזמן המלחמה הוא רצה להתנדב וצוות לגאולה נוני.
הבמה הייתה בדרך כלל איזה דיונת חול, מסעית, ובכל מקום שבאנו, התקבלנו בחום רב. החיילים היו צמאים לדבר הזה, ומחיאות הכפיים היו סוערות ונהדרות. ויום אחד הגענו למוצב, שהוא היה בצורת מעגל טנקים. בראש של כל טנק ישב איש צוות בתוך הצריח, ככה עם חצי גוף מחוץ לטנק, ובאנו לשיר בפניהם, גאולה ואני. שרים שיר אחד, מחיאות כפיים בקושי דרדלה. שרים שיר שני, כלום, קלוש כזה. דממה כמעט עוינת. ואז, משום מקום, פתאום, גאולה מתחילה לשיר, בואי אמא, בואי אמא. ושהיא שרה את זה, פתאום, מכל הצריכים, כל החיילים מצטרפים השירה עולה, מתגברת, והם בוכים. מסתבר שהם היו עולים חדשים שבאו ימים ספורים קודם לכן ארצה מרוסיה, וישר הולכו לתוך המלחמה. השירים הישראלים ששרנו בהתחלה לא דיברו אליהם. השיר הזה פתאום הוציא מהם את הכמיהה, את הערגה לאמא, לבית הישן, והם שרים ובוכים. וגאולה ואני עומדים בתוך המעגל, הבנו כבר מה קורה, ושרים איתם, וגם אנחנו בוכים. ועד היום, כשנזכר הסיטואציה, אני ממש מתרגש.
החיילים התרגשו מהמנגינה שהחזירה אותם למולדת שעזבו, אבל המילים שהסתובבו להם בראש היו אחרות לגמרי.
אמני מאמא, אמני מאמא, צלבצה נבילית. אני זוכרת את השיר מילדותי. הוא היה מאוד פופולרי, ובבית שלי היה שירון, קובץ שירים. אמא נורא אהבה לשיר עם החברות שלה, וזה היה אחד מהשירים שהם שרו, ואני שרתי יחד איתם.
זאת ויקטוריה דולינסקי, מגישה ועורכת ברדיו רקע. היא נולדה וגדלה בברית המועצות, ועלתה לארץ ב-1990.
בשיר הזה, בחורה, אישה, מתארת את המציאות בכפר ברוסיה. מעט מאוד אור בחלון, שלג, כבד, יורד, ואימא שלה מזהירה אותה שלא כדאי לה להתנשק, לא כדאי לה להיות מאוהבת, ולא כדאי לה כנראה להינשא. ויש פתגם ברוסית שגם משתמשים בו בשיר הזה: אם את אוהבת לרכוב, תאהבי לשאת את המשחלות. היא רוצה פשוט לומר לה שהניסויים, מוסד הניסויים, זה לא דבש, שגורל של האישה זה לגרור את המסחלת. גברית, ניפלאץ', זבודיש, חוצ'ת מאמה פריגרזית.
יש כמה תרגומים מילוליים של השיר, אחד מהם הוא של יוסף חרמוני, והוא הולך ככה. אל תבכי כי אין תוחלת, אם אהבת את הגלישה, אז עכשיו את המזחלת תגררי בבקשה. ככה לי אמי אומרת, והשלג על הכפר, ומאז עברו בפרך, נעוריי חלפו זה כבר. לא, אינני מיואשת, גם אם את שפתיי אנשוך, גם אם כבר איני גולשת, ומזחלת עוד אמשוך.
ובהווה, האישה הזאת שבעצם כאילו שרה את השיר הזה, אומרת שהיא זוכרת מה שאמא סיפרה לה, שהיא כבר מזמן לא אוהבת לרכוב, היא רק גוררת את המזחלות. והיא לא מצטערת על זה. ומה שמעניין בשיר הזה, שהשיר הזה כשנשמע, כאילו זה שיר עממי רוסי טיפוסי, בעצם חיברו שני יהודים, אדוארד קלמנובסקי וקונסטנטין ון שנקין.
קולמנובסקי, אגב, הלחין שיר נוסף שזכה לגרסה מוכרת בעברית, ונקרא בדומיה.
בדומיה
הלחן שלו לבואי אימא היה סוחף וחוצה שפות, אבל הוא לא נגע בכולם.
אני מוכרח להגיד, זה שיר שמעולם לא התחברתי אליו. תמיד הוא היה נראה לי כזה שיר רוסי כזה ששרים מול המדורה, את יודעת. הלחן הרוסי תמיד נשמע לי קצת כמו מקלת הצבא האדום, הדברים האלה.
זה יוני רכטר. הוא ואריק איינשטיין עבדו בסוף שנות ה-80 על אלבום חדש של שירים לילדים.
הוא בא אליי איזה יום עם איזה 20 ספרי ילדים. ואחד מהם היה של לאה נאור, וכנראה היה שם את השיר הזה בואי אימא.
וכשאריק הביא את המילים בלי המנגינה, יוני פגש בהן מחדש וקרא אותן אחרת.
פתאום הסתכלתי על המילים, וראיתי הן נורא אישיות. באמת זה טקסט מאוד יפה. וכל הזמן יש משהו מאחוריו. זה מה שיפה. זה מתחיל כל האור מזמן הלך לו, אז כבר אנחנו באיזה חושך, אבל היה אור. אל תלכי פתאום גם את. באמת, אם את הלכי, יש פה איזה מין התמוטטות או פחד, חרדה. בעצים מכה הרוח וידייך כה חמות, זה כל כך יפה. מיד מחבר לרגש. ספרי לי איך באים החלומות. כל הזמן הוא באמת מחזיק את האמא, ואני נורא אוהב את הבית האחרון, לא איני פוחד בחושך ואיני רועד בכלל. כלומר, שאדם אומר, אני בכלל לא רועד, ברור שהוא מאוד רועד, כן?
יוני הרגיש את מה שלאה נאור כיוונה אליו. הניסיונות והתחבולות הקומיים של אותו ילד להשאיר את אמא שלו עוד קצת.
בואי אמא, בואי אמא, שבי איתי עד שאגדל. זה כמובן הרצון של כולנו, לא להיפרד מהילדות. זה כאילו נכתב ברצינות, אבל ברור שהיא לא תשב איתו עד שאגדל. אז זה ברור שיש לה הומור, שהיא כותבת משני מקומות, גם איזה רצון שלא יתגשם, וגם איזו הסתכלות כזאת עם חיוך. באמת, אני חושב שזה טקסט עם המון תת-מודע קולקטיבי, סאב-טקסט שמאוד נגע בי, וגם באריק.
אחרי שקרא את המילים, יוני התיישב ליד הפסנתר.
והרגשתי צריך לתת לזה לחן אולי אחר, יותר מופנם, יותר כזה מאורהר. כמעט כל טקסט שאני מלחין, אני איכשהו מתחבר למצב שהטקסט, נגיד, מבקש או מבטא.
כל האור מזמן הלך לו, אל תלכי פתאום גם את.
ואני כילד זוכר לילות וזוכר מצבים כאלה, גם של פחדים, גם של כל מיני דברים. גם אני חושב שבעיבוד הקולי יש שם נגיד, לא איני פוחד, משהו כזה. הכנסתי איזה קול גבוה שנורא אהבתי, שאני שרתי מעל אריק.
לא איני פוחד בחושך, ואיני רועד בכלל.
ומאוד אהבתי מה שיצא לי, ולשמחתי אריק גם אהב. ובאמת יצא לנו משהו אחר לגמרי. הייתי אומר, ההבדל בין לאומי לאישי קצת.
שביתי.
בסוף שנת 1989, אריק איינשטיין ויוני רכטר הוציאו את האלבום "הייתי פעם ילד". היו בו שירים שהפכו לקלאסיקות, כמו "שבת בבוקר" ו"אדון שוקו", והשיר שסגר אותו הוא "בואי אימא".
יש כמובן את המטען שהשיר מאוד מוכר במנגינה הקודמת, ואגב, המנגינה שלי לא ממש תפסה. היא לא חדרה לה, גם זו לא הייתה המטרה שלה. המטרה הייתה לתת איזה מבט למי שמעוניין שייכנס ויפתח את הדלת ויקשיב קצת למשהו אחר.
בואי אמא, בואי אמא.
אחרי שיוני רכטר כתב איזה מנגינה נוספת ואריק איינשטיין שר את זה, פניתי לאקום והם תקנו ואמרו במקום תרגמה, כתבה לאה נאור, מנה שעכשיו זה שיר מקורי.
המילים של לאה נאור קיבלו הכרה ותמלוגים, ובואי אימא קיבל עם השנים מעמד של שיר עם ישראלי, כזה שנדמה שהיה שם תמיד.
כל זמרי ישראל עשו את זה אחריי, ממש, כולם.
שרו אותו רוחמה רז.
כל האור מזמן הלך לו.
אילנית. ריטה,
בואי אימא,
ירדן הארזי,
בואי אימא,
אמיר בניון,
בואי שבי איתי מרה,
דיוויד ברוזה בביצוע שמשלב עברית וערבית,
בואי אימא,
איך קילי אימא,
קובי עוז,
ותראי אותו גם
גברי, עברי לידר ששר אותו בטקס מצד החיים לזכר קורבנות השואה,
בואי אימא, בואי אימא.
ויש עוד המון גרסאות. אחרי 7 באוקטובר, השיר קיבל פרשנות נוספת וביצועים נוספים, של שלומי שבת ושל רן דנקר, ובעיקר של משמרת 101. אמהות לבושות לבן, שמפגינות למען החזרת כל החטופות והחטופים.
זה נוגע ללב מאוד, איך שהן עומדות ושרות את זה. ממש קורע לב. לא, לא חלמתי. ממש לא. את רואה שההיסטוריה, איך אומרים, חוזרת, ההיסטוריה נכתבת ונכתבת ו...
אמא לעולם לא תוותר, לעולם.
וגם לאה ומוטקה, שהיו ממקימי קיבוץ נחל עוז, לא יכלו לשער שהשיר יקבל כזאת משמעות לאור המציאות.
בחושך המציאות.
השם מחייב כאילו. בו אימא, שוכחים שהילד אמר את זה. נשארה המילה אימא, והאימהות המודאגות. יש לנו רגשי אשמה.
גם לך.
כן. למה עזבנו? ואחרי מה שקרה עוד בשבעה באוקטובר.
גם רגשי אשמה גם הבנו וגם רגשי אשמה גם עזבנו. תכף אחרי שחשבנו שהכל בסדר. בסיכום, טוב שכתבתי את השיר הזה, טוב שיש פורקן, למרות שלא התכוונתי. עכשיו גם לי זה עצוב. עכשיו כבר השיר הזה הוא כבר לא שיר על הילד השובב ש... הוא גם, יענו הוא גם. שיר נולד, לך דע לאן הוא התגלגל. את יודעת את זה עם, עם התוכנית שלך, כל שיר מתגלגל ויש לו כל מיני הבנות וכישורים. ו... מראים הומור ומראים עצב, כמו שאנחנו מראים.
האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר, וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה למור סיוון על עיצוב הסאונד, המיקס וגם על הנגינה. תודה לאסף רפפורט על עיצוב הסאונד והעריכה. במערכת שיר אחד חבר גם תומר מולוידזון. תודה מיוחדת ליעל רם, הבת של לאה נאור, לנועם פלג, לדלית אופר ולדליה גוטמן. תודה לבילי סגל גזליוס ולרונן וייס מהארכיון של כאן. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני העסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.
כל האור מזמן הלכנו, אל תלכי פתאום גם את, בואי בחושך
בני 14 עד 18, זה השלב לפתוח חשבון בדיסקונט. הם מלוו אתכם בדרך לעצמאות כלכלית עם חבילת ההטבות הכי שווה, ומי יודע, עם הכסף שתחסכו, תוכלו אולי לעשות מנוי פה, ולא לשמוע אותי יותר כאן. למרות שמי ירצה דבר כזה. בקיצור, הבנתם.
למצטרפים חדשים בגילאי 14 עד 18, כפוף לתנאי הבנק, כמפורט באתר.